פסקה ד'?
כן.
כל מה שבא בדברי תורה שבכתב יש בעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל. מישהו מסכים להביא לנו תניה? נפל ביחס לרשמים יותר מוחלטים, הם ניסיונות, תודה רבה, וברורים לאדם איך שיעלה על מדרגה העליונה של אהבת השם יתברך, עד שנמצא לו דרך בין הסתירות כולן. ואהבת ישראל ואהבת הבריאות יישאר בירו חיה וקיימת ולא שום גירעון ופקפוק בעולם. משום שיש שני רבדים ומישורים שאפשר להיבונן דרכם. יש הרבה פסוקים ומדרשי חז"ל שמדברים על אהבת ישראל, יש הרבה פסוקים ומדרשי חז"ל שאומרים דברים שנשמעים הפוכים. בתהילים, בירמיהו, תכלית, שנאה, סנטים, יהיו בניהם יתומים, אומר דוד המלך. לא יחצו ימיהם, דוד המלך בקש. יש לנו מדרשים, מסנך גאו, פסוקים, מסנך השם אסנאו, את קומך, את קוטט. יש פסוקים ומקורות, וכמו כל סוגיה, אתה ניגש אליה באופן אובייקטיבי. אתה לא מסמן מטרה ואחרי זה בוא נלמד. בוא נראה את הגמרות שבעדי, בוא נראה את הגמרות שבנגדי, נתחיל לתרץ אותם. זה לא עובד ככה. אתה אמור לכל סוגיה לגשת בענווה. ניסיון להיות אובייקטיבי. לתת לאלוקים לדבר. אז גם תודה רבה. חשבתי זה התניה, הגיע יותר מהתניה. אז גם... חשבנו שסוגיה הזאת, סוגיה מורכבת. נכון, כשלומדים תורה, צריך להשאיר את הדעות בבית, נכון? אתה לא בא לארגן, ברוך תראה איך התורה מסתדרת עם הדעות שלך. ממש לא. אתה פתוח, ולפי דעתך אהבת ישראל זה חשוב. בסדר, בוא נדמה, לפי דעתי מעמד האישה חשוב, לפי דעתי שלום חשוב. בסדר, אתה נותן אלוקים לדבר. לפעמים מה שאלוקים אומר, אתה מרגיש שהוא מתאים להבנות שלך, לפעמים זה הרבה מעבר להבנות שלך. בעיקר כשאתה לא מבין, כן זה הרבה מעבר. אז אנחנו מצפים ש... גם הפסוקים הקשים האלה, שדומים על שנאה ועל נקמה, ועל דין, לעשות דין לרשעים. מי שרואה דבר ערווה בחברו מצווה לסנותו, אומר את הגמרא, נכון? כי תראה חמור שנאך, עובץ בדרך תחת מהסועה, אז הגמרא אומרת, מה זה שונא אהבה, ואסור לאדם שישנא את חברו. והגמרא מתרצת, הגמרא במציע פסחים, הגמרא מתרצת שמדובר שהוא בעל עבירות. הגמרא אומרת, אם יש בו עדים, אז כולם יצאו משנותו. לא, מדובר שאתה ראית לבד איך הוא עובר עבירה, ואתה לא יכול להעיד עליו, כי אחד לא נאמן, ואתה שונא אותו. נכון? אז יש הגדרות מאוד קשות. אם יש המילה שנאה היום, אנחנו נדעת בכלל. אז היינו מצפים אולי, וככה אנשים ניגשים לסוגיה הזאת, פסוקים כאלה, פסוקים כאלה. אבל הרב פה לוקח אותם למקום אחר. הרב אומר שאהבת ישראל, האהבה של ישראל, זה נתון מוחלט, זה נתון ראשוני. זה לא כמו כל סוגיה אחרת, יש עוד סוגיות כאלה. יש לך סוגיה שאומרת... לא להיות צדיק, חס חלילה. תורה מקורות שנראה דרכם שלא לאהוב את השם, חס חלילה. אבל זה לא מתחיל מעמדה, זה מתחיל מזה שברוך השם שיש רואים, שהקדוש ברוך הוא שתל בעם ישראל. יש תמידי חכמים כאלה, שבאמת אתה יודע שמה, את הפסקה הזאת שהרב כותב, אתה צריך לתת אמון באופן אישי ברב זצ"ל, איפה לפי דעתך הוא נמצא? האם הוא מביע פה עמדה פוליטית או אג'נדה? כמו ששורש התורה כולה, כמו שהלל הזקן אומר אותו גר, תעמוד על רגל אחת. מה זה אהבת ישראל? זה פרק שאנחנו לומדים, זה סוגיה עמוקה וממש לא פשוטה. אבל היחס זה עקרוני שלא יכול להיות שמה? שאנחנו נדרשים לרפות את אהבת ישראל. להפך, משום שכמה שיותר נאהב את ישראל, זה ביטוי יותר עמוק לאהבת אלוקים. מה עושים עם כל הגמרות? לא מנסים להקים אותם. ממש לא. אבל חייבים להתייחס אליהם כאל אתגר, ככה רב קורא להם. ניסיונות ובירורים. זה לא הבנת אותם טוב. הם נכונים לגמרי. כל מה שכתוב. מסנך השם, אסנאו, את קומך, את קוטט. את החליץ, נסים, אסנטים. זה נכון לגמרי, וזה לא מרפא את האהבה של את אהבת ישראל. איך? בשתי קומות. קומה אחת בזה שאולי לא הבנת טוב 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 טוב, כמו הרבה גמרות וכמו הרבה הלכות בשולחן ארוך, שאנחנו מחויבים לגמרי לשולחן ארוך. בשולחן ארוך כל ספר הלכה הוא מדבר בשפה מסוימת, וכשאתה לא תמיד מבין את השפה אז אתה טועה בהבנת שולחן ארוך. נכון, למשל כתוב שאסור לדרוש בשלום אשת איש, ככה פסוק כתוב, פסק מפורט בשולחן ארוך. אם כך כתוב בשולחן ארוך, אנחנו לא מתווכחים, נכון? מוצחים בעיניך, לא מוצחים בעיניך, ככה כתוב. אבל לא עלינו בהלכות אבלות כתוב, בגמרא כתוב שאסור לדרוש בשלום אבל, אסור להגיד שלום לאבל. ואז הרי מה מביא? דעה של ראשונים שבימינו דרישת שלום זה לא דרישת שלום, זה, ההלכה לא השתנתה. המשמעות של מה זה דרישת שלום השתנתה. אני מסביר לנו. שפעם לדרוש בשלום אבל, זה כמו שאתה אומר שאולי מישהו, מה נשמע? ורק אנשים מאוד חריגים חושבים שבאמת שאלו אותם ברצינות, נכון? אף אחד לא עונה לך. התשובה הנימוסית למה נשמע זה ברוך השם. זאת אומרת הפתעה גדולה, אבל מחופן ככה רגיל מענות. זה לא באמת מישהו התכוון לשאול אותך. דרישת שלום, צור לו דש. דש זה מילה לא מובנת. גם ביי וצ'או ואהו זה מילים לא מובנות, נכון? זה מין משהו חיובי. נחמד לי איתך. אז היום יש פוסקים רבים, כך מביא הרי מה, מה זה קשור? לאבל ולשת איש לא דורשים משלומה. מדוע? משום שדרישת שלום, תבין, אבלות, זה... אפשר להגיד שלום לאבל, מה קרה? לא, כי פעם כשאמרו שלום התכוונו כל אבל. ופעם כשדרשו משלומה, מה זה דש? דש זה אני דורש, דורש משלומה זה... להגיד למישהו, תמיד, תמסור את דרישת שלום, תרשו של דבר, אבל התכוונו לזה באמת, ככה הבינו את זה כולם. זה אני חושב עליו כל היום, ואני מתגעגע אליו, ואני עושה הכל שלו. דורש, כמו בקש, שלום, ורודפהו. חיפשתי פסוק מדורשהו, יצא לי עוד כן. דורש טוב לעמו. זה דורש, כמו אני דורש שיתנו לי כך וכך. זה דרישת שלום, דרישת שלום, אם אתה עושה דרישת שמש, היית אומרת, שמה, אני מאוהב בך, זה הפשוט. אני חולה עליך, מה אני לא עושה בשבילך? וזה, כולם מבינים, גם מישהו כאן אומר שזה לא אומרים, יש את איש, נכון? אומרים, יש את איש, אומרים, וואו, אני לא מפסיק לחשוב עליך, אני מה זה מת עליך. זה לא יפה, להגיד, זה פשוט. אני שאומרים, דני, דש. כמו להגיד, מה העניינים? אז זה משהו אחר לגמרי, כך באבלות וככה ב... וככה בזה, אז ההלכה לא השתנתה, ממש לא השתנתה. אסור להגיד לאישה דברי חיבה עמוקים כאלה שלא מתאמים. יש את איש, יכול להיות שאתה מאוד מחבר. את כל המסעים אנחנו מחברים, אתה לא אומרים את זה, שומעים על גדרי הצניעות, זה ככה לאבל, אבל אתה לא שוטף אותו. מה אבל, אסור להגיד לאבל שאוהבים אותו, מודע להגיד שאוהבים אותו. אבל כשאומרים שלום, הכל מושלם אצלך והכל, אתה אומר שלום, אתה לא מתכן שהכל מושלם ולא נעליים. לכן, מעט מאוד מקפידים היום, בימינו לא להגיד שלום לאבל, מעט מאוד זוכרים את זה. אז זה דוגמה חיצונית לביטויים של הבדלים תרבותיים. מה זה רשעים, נכון? הבדלים מלכתיים שהם לא משנים את ההלכה. מה זה רשעים בדור הזה? מה זה רשעים בדור? הפסקה שהרב כותב פה היא נכונה לכל הדורות, רק לה. הוא כותב, אפילו הרשעים יותר מוחלטים. אבל קודם כל, לפני שגם הרשעים יותר מוחלטים, אז נכון, אתם כולכם מכירים את החזון איש המפורסם, שהיום תינוקות שנשבו, וגם אם לא הייתה חזון איש המפורסם, אז זה ברור שיש הבדל בין פושעים בדורות קודמים, שברור להם שהם נלחמים נגד האור ונגד הצדק ונגד הטוב, והם פושעים בימינו שלא מעלים בדעתם שהם לוחמים נגד הטוב. ברור להם שהם אלה שלוחמים בעד הטוב, ונראה להם לפעמים שדווקא מי שמחובר לתורה המצוות הוא זה שפוגע במדינת ישראל. אז כל זה שאלות שבוודאי שצריך לעסוק בהן. בוודאי שצריך לברר אותן. כמו כל הלכה, אתה צריך ללמוד בעיון ולא שמים בכלל. לרדת לעומק הדברים ולראות מה כתוב, מה לא כתוב. כמו שלבשל בשבת, זה לא מה שנדמה לך. משום שלמשל אין בישול אחר בישול. ביבש בטח שאין בישול אחר בישול. לפי דעת ששוכנו גם בלח אין בישול אחר בישול. אז בשכל ההגיוני שלך, היית אומר, מה זה נקרא לבשל בשבת, וסוב בשבת, אתה יכול להביא אבן מאוד בשבת. תלמד בעיון, והם יסבירו לך שלחמם, הם על פלטה זה 100%. כל נער, נער ופלגי, כל אחד לפי שתותיו. אז הלכה תמיד צריך ללמוד בעיון, זה נכון לתמיד. מה בדיוק הדוגמה, מה בדיוק הפשעת, מה בדיוק קרוב למדורה. היום פלטה, לפי כמעט כל הפוסקים, נחשבת סמוך למדורה. סמוך למדורה של היום, סמוך למדורה של פעם זה. טכנית השתנה מאוד, הרעיון הוא אותו רעיון. זה הרעיון אותו רעיון, למשל. אז קודם כל ודאי שצריך להביא את זה גם בהלכות אהבת ישראל. אבל יש פה רובד עוד יותר פנימי. רובד שנתקעת כביכול. וכשנתקעת, זה ניסיון וברור. ניסיון וברור, אני חושב שכל אחד צריך לעשות באופן עצמאי. ניסיון וברור שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם זה שלפעמים צריך להתנהג בצורה מסוימת, ולהגיב בצורה מסוימת, וגם להקפיד בצורה מסוימת. השאלה אם זה בא לעקור את היסוד של מה? של אהבת ישראל, של הקשר. מה זה אהבת ישראל? אהבת ישראל זה כמו שהיו בפרק קודם. זה הקשר שלי, ההבנה שלי, היכולת שלי לזהות עצמי כבן לעם ישראל. וככל שאתה מזהה יותר את עצמך כבן לעם ישראל, אז אתה חלק מעם ישראל, וחלק מעם ישראל אתה יודע שלא אתה קבעת מזה עם ישראל. אנחנו קבענו רק את היחס שלנו לעם ישראל. מי זה עם ישראל? שולחן ערוך קובע מי זה עם ישראל. ומעילה יכול להיות שיש בעם ישראל רשעים. בוודאי, וצריך לראות את זה באופן חד. ויכול להיות שהאהבה אליהם היא הרבה פעמים מביאה למריבות גדולות. להפך, שבין אוהבים בדרך יש יותר מריבות מאשר בין שונאים. בין שונאים זה או מלחמה עד הסוף, או חוסר שום קשר. כשיש אוהבים, באמת, שם יש מריבות, מריבות גדולות. למה מריבות גדולות? כי אכפת לך מהשני. כי זה מעיק. אתה הרבה יותר כועס על מי שחי איתך, משום שהחסרונות או הטעויות שלו פוגעות בך מאוד. ברור. ברור, לא כל ספק. מהכיוונים האלה זה לא האם אתה בא, האם הפסוקים הקשים האלה, הם פסוקים שסימן שיש ניכור בלב, זרות, חוסר אכפתיות, לך תמות. או שלהפך, מתוך הבנה פנימית עמוקה מאוד, מי זה העם הזה, מה יכול לצאת מהעם הזה, מה צריך לצאת מהעם הזה. אז יוצאים דיווי ביקורת בתוכך, לפעמים אמירות קשות מאוד מאוד. אז זה טוב לקרוא את הפרק למדבד בתניה, שקוראים אותו כל הזמן, אבל עכשיו שלושת השבועות זה ממש לא נורא לחזור על זה אין סוף פעמים. אז כל הפרק כדאי כדאי לקרוא אותו, אבל אני קורא בחצי השני. ומה שכתוב בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא מצווה לסנותו. וגם לומר לרבו שיסנאו. זה הגמרא שדיברתי עליהם קודם. אומר אדמו"ר הזקן, היינו בחברו. מי זה החבר הזה שמצווה לסנותו? היינו בחברו בתורה ומצוות, וכבר קיים ומצווה תוכיח את עמיתך, אם שאיתך בתורה ומצוות. ואף הפי כן לא שם בחטאו. אם יש מישהו שהוא חברך, חברך זה לא חבר באופן אישי. חבר זה מי ששייך לתורה ומצוות, והוכחתי אותו. הוכחתי אותו. אתם יודעים שבדור שלנו, כבר בן עזאי אמר מזמן, שתמה אני יודע, מי שבדור הזה מי שיודע להוכיח, תמה אני יודע שבדור זה מי שיודע לקבל תוכחה. על כול אי ואולי נניח שיש איזה חבר שלך שהוא דוס, הוא רציני והוא מסכים, והוכחת אותו. ואף על פי כן, לא שם מחטאו, אז זה מדובר מצווה לסנותו. אבל מי שאינו חברו. ואינו מקורב אצלו. על זה אמר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות ומקוון לתורה. לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות באלמה. תמיד כשכתוב בריות באלמה, בחז"ל, אז מה הכוונה? זה לא המצאה שעכשיו אדמו"ר הזקן מדייק. תמיד כתוב ככה. הכוונה היא שאנשים שכל מה שיש לך לספר עליהם זה שהשם ברא אותם. לא ברור שיש עוד. מעבר לזה. זאת אומרת שבסגולה הם בריאות. אז אוהב את הבריאות ומכוון לתורה, היינו אף מי שרחוקים מתורת השם אבותו לכם ושם בריאות באלמה, צריך למושכן בחובלי אבותות אהבה. זה אוהב את הבריאות. למושכן בחובלי אבותות אהבה. וכולי אי ואולי, אולי יוכל לקרבן לתורה, לקרבן לתורה ועבודת השם. אוהב את הבריאות? עוד מדרגה, אני מכוון לתורה, זה לא תלות בין שני הדברים. אוהב את הבריאות זה ערך אדיר מתפוצץ עצמו. אולי ואולי נזכה גם לקרבן לתורה ועבודת השם, ואם לא, חס חלילה, לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים. אז זה בכלל לא בהלכה. זה בכלל לא קשור במצוות לשנותו. זה בכלל לא קשור לחלק גדול, זה קשור למי שהוא בא בעיגול הקרוב שלך, במי שאתה מגדיר אותו כשומר תורה ומצוות ורוכבת אותו, ולמרות זאת הוא עושה דווקא. זו מציאות מרושעת כזאת שקשה להבין אותה. וגם, אבל האדמו"ר הזקן ממשיך גם לשם. וגם המקורבים אליו, והוכיחם, ולא שבו מעוונותיהם, אותו הם אלה שכתוב אליהם מפורש, מצווה לשנותם. שמצווה לשנותם, מצווה לאהבם גם כן, ושתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב, הגנוז שבהם, שהוא ניצוץ ולקוט שבתוכה מחיה נפשם האלוקית. וגם לעורר רחמים בליבו של האדם עליה, על ה... נקודה הגנוזה באחר, כי בבחינת גלות בתוך הרע מסמך א' הגומר עליה ברשעה ורחמנות, מבטא את השנאה מעוררת אהבה, כנודע מה שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. יש פה סוגריים. ולא אמר דוד המלך עליו אשר תכלית סנתים אלא למינים והפיקורסים שאין להם חלק באלוקי ישראל. כדאית בגמרא יש פרק ט"ז שבת. המינים זה לא רק אנשים שיש להם שיבושי דעות. נכון, המנשנים והמזמנשנים שלהם תקנו את הברכה ביבנה ברכת המיזה, כאלה ששמו להם מטרה לגדע את קרן ישראל, להחריד את קרן ישראל. זה לא שהם לא חושבים כמוך, אבל כל מי שבטח אם הוא חושב איך להיטיב את ישראל, גם אם הוא חושב שלהיטיב ישראל זה דרכים עקומות וזוועתיות, אבל פה מדובר בפחות, גם הוא לא חושב להיטיב את ישראל. אז זה סתם דוגמה שאי אפשר לא לקרוא אותה, מה שכתוב פה כנגיד. אבל הרעיון היסודי בפסקה, שהרב אומר, תשמע, אתה לא אובייקטיב אם אתה מתחיל לדון, יש דברים שאתה אובייקטיבי מתחיל לדון. בוא נגיד שמישהו אומר, בוא נעשה דיון כדי לנקר לך את העיניים, נכון? אין אף בן אדם שפוי שיגיד, טוב, בוא נפתח דיון פייר, בוא נתעלם מהעמדה שלי, בוא נדון בדברים, ואם מישהו מתעלם, עושה דיון, אם יש מריבה בין אמא שלך לבין השכנה, ואתה נהיה מהאום, אז יכול להיות שאתה נורא נחמד, אבל אתה בן אדם, אתה בטח לא בן אדם. זאת אומרת, זה ברור שאולי אמא שלך לא צודקת. יכול להיות שבטוח אמא שלך לא צודקת. אבל בטוח אמא שלך. ולכן, אתה לא תשסה את המריבה, ולא תעצים אותה. ובטוח שתנסה לפשר ולעשות שלום, אבל לא מהאום, אין ברירה. מי שנכנס למקום של המאום, אז הוא מסיר צלם לוקים מעל פניו. שיש מחויבות מאוד עמוקה, וכל הצדים מבינים שיש מחויבות מאוד עמוקה. והתפקיד שלך עכשיו זה לא לקצוי, לא לגזור קופונים, אז יש את הנחמד, ואתה החלטת לא לבטוח במשך. גם אם יש לך תורה, אם נשארת עם משך, ושוב, צריך לנסות להמיך את הלהבות ולב. אבל אתה שם, זה נכון לגבי כל דיון, אז יש דיונים שאומרים, לא, בוא נפתח את הדיון, מה קרה, מה יש? אז רב פה אומר פה הערה שהיא הערה מאוד מאוד חרדה, שזה הכל עקום. אם מישהו פותח את הדיון באופן המתפקת ישראל, זה אומר שמשהו בקרבו מת. משהו בקרבו מת, והוא בעיה קשה מאוד מאוד מאוד. כמו שמישהו אומר, בוא, אולי מותר לעבוד עבוד עזר, בוא נבדוק מה יש. אולי מותר לרצוח, מי אמר? בוא תוכיח. אני לפי דעתי עשו לרצוח רק בסקילה, ולקחת חרק ולחתוך את הגוף, זה לפי דעתי כן. בוא, תביא להוכחות, תביא למקורות. מי שעורך לדיון כזה הוא מטורף, נכון? כך כותב הקדמת רב ניסים גאון לתלמוד הבבלי, מוטפת בשחילת ברכות, שבלא תרצח אין תינוק שנשמע. למה לא? הוא גדל באיזה שבט אינדיאני שכל בוקר מקרקפים כמה מהשכנים. מי שנשאר, הם אמרו לו, זה בסדר, אין דבר כזה, הרן אומר, אתה לא קונה. עוד שגדלת בשבט אינדיאני ואתה לא יודע שאתה יהודי, אתה בטח שאינדיאני. אין דבר כזה, יש איזה משהו אלמנטרי בצלם אלוקים שבאדם, שהוא מבין שלרצוח, לא לרצוח, גם לתת ביתה לחתולה, זה משהו מושחת. כל אדם ברדת, שעבר גיל מסוים, יודע, זה לא בסדר, אחת כמה ולכם לרצוח. אותו דבר באהבת ישראל. אם יש בי מוכנות לדון לפסוק הזה באופן פתוח, אז אני תקוע. ולא טוב שמעתי משהו בי מת. משהו בי תקוע, משהו בי מחוסה, לא מת. זה בלתי הפיך הזה שלום. אהבת ישראל, שוב, לפעמים אהבת ישראל זה ביטוי ילדותי, לפעמים צריכים לחוק את הדעות שלך ולהגיד רק מה שלך. מה, לא, אנחנו לא מדברים בכלל, שימו לב, על הביטוי בפועל של אהבת ישראל. יש הרבה אהבה שצריך שהיא תהיה מסותרת, וצריך, יש הרבה הדרכות ברב, איך מביאים לידי ביטוי את זה. לפעמים אתה צריך להציג עמדה. ביקורתית ותוקפנית, נכון, בוודאי שזה נכון, כל זה השלכות נוספות, אני מדבר על הניצוץ בלב, על האכפתיות. זאת הפסקה שמדובר פה, אז כל מה שבא מדברי תורה וכתש בעל פה, שיוכל להרפות קצת את העבר של ישראל, כפי ביחס פרשנו אתם החלוקים, זה ניסיון וברור לאדם, ושיעלה למדרגה שעבוד השם יתברך, לא כל אדם ברח אל זה, נכון. לא כל אדם נדרש, אפילו לא כל אדם מסוגל, יש מאוד שהם עושים את זה וזה חבל, כי זה פוגע בהם מאוד מאוד, ברוך אתה. אדוני, אלוהים, אני מניח העולם שהכל יום זורם. תודה רבה. אז זה ניסיון לבירור, מה זה ניסיון לבירור? ניסיון לבירור זה דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לך לא בשביל שהוא יעבור, אלא בשביל שמשהו יוצא אל הפועל, משהו ישתכלל יותר. זה משימה שמרוממת אותי. ניסיון זה דבר שהיה חבוי גנוז בי ועכשיו יוצא אל הפועל. בירור זה דבר שמאוד מעורבב, מבולבל, מטושטש אצלי. ויש פה תהליך שמכריח אותי להיות הרבה יותר מדויק, הרבה יותר חד, הרבה יותר מוחלט. איך שיעלו עם עבודה עליונה, יש מדרגה תחתונה שזה גיבוש כזה, אהבה לאומית אנושית רגילה, יש מדרגה עליונה. מכריחה אותך יותר לרדת לשורש העניין, למה לאהוב את עם ישראל? מי זה עם ישראל? מה זה כל כך חשוב לדבר עליהם טוב? לחשוב עליהם טוב? עד שבסופו של דבר ימצא לו דרך, זה נשמע משהו מאוד נכון, מאוד אישי, ככה זה נשמע. זה עבודה שכל אחד חייב לעשות, זה לא מספיק שמישהו יכתוב ספר כולה נקרא את זה ונסתדר. הפסוקים הקשים האלה הרשעים הם, 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 הם מונחים, הם מונחים ומי שיכול לתרץ אותם, לא, נשאירים חלק גדול מהעבודה בשבילנו, בשביל איך כל אחד באופן אישי ורר את השאלה עד כמה הוא באמת אוהב את ישראל, עד כמה אוהב את ישראל כי כתוב לאהוב את ישראל. עד כמה הוא אומר ועד כמה הוא חווה את זה בפועל, זה שליחת מטרה, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולם. שימו לב, זה לא מי שבונה את אהבת ישראל, זה מישהו שאהבת ישראל חיה מאוד קיימת, ולכן הציטוטים באים לרפות את מה שקיים בו, וגם כל הניסיונות והבאורים הם באים לשמר בלבבו, ותישאר אהבת ישראל ואהבת הבריות בלבבו חיה וקיימת בלא שום גירעון פקפוק כלל. למה הוא דחף פה את עומק הבריות? שכל הפסקה דנה באהבת ישראל. יש הבדל גדול גם בין הרשעים היותר מוחלטים שבישראל לבין אהבת הבריות.
אבל למה הרבה מדברים על אהבת השם דבר כשהפסקה היא אהבת הבריות?
אני לא שומע.
למה, עד שיעלה המדרגה הלאה של אהבת השם יתברך? אנחנו מדברים על אהבת ישראל, למה השם יתברך?
למה? למה השם יתברך? כי זאת אהבת ישראל, זה מה שסתיר להגיד, זה לא אהבה כזאת. מוסרית, אנושית, זה כן, זה הבסיס, אהבה אנושית פשוטה. עין טובה על העם, זה רצון להטיב לו רצון. לשמוח בו, עם אלה יכולת לזהות בצורה מאוד פשוטה את הדברים היפים והטובים שבו. אבל אז אתה מתנגש בכל מיני ציטוטים. היה מי שהוציא פעם חוברת על כל הפסוקים שמוכיחים שצריך לשנוא את ישראל. אז הוא אמר, אחד הפסוקים היה ואת כל הראשים ישמידו. את כל הראשים ישמיד, את כל הראשים ישמיד, אתם יודעים איפה זה? מאשר שבתך, כדי שמטוב השם לקורת, רחמה בכל מעשה, נכון? פותח את ידך ומזמיח לארץ, נכון? יש מצב שלוש מילים, את כל הראשים, סליחה, ארבע. תורה של ישמיד, גזר את כל הפרק. כל השאר שבתך, הפרק שמדבר על השפע שכך הוא משפיע למציאות. לא כולו מדבר על השאר, יש. ובדוח זה אפשר לגזור מילים. אז יש אהבת ישראל פשוטה כזו. לפעמים עם ישראל עושה דברים שאם אתה... יש דברים שזה לא אהבת ישראל, יש דברים שיאללה בוא נסתדר ביחד, חיה ותן לחיות כזה, שזה מות ותן למות. משהו כזה שאין בו שום אהבת ישראל פנימית ואין אהבת השם מטבח. יש אנשים שאוהבים את ישראל, אתם כועסים, הם נפגעים מאוד. אנשים בעם ישראל לפעמים עושים דברים מאוד מאוד קשים. יודע מה, נוסעים בשבת, אוכלים לא כשר, אין לי מושג איזה דברים קשים יכולים להיות בעם ישראל. וזה מי שכל נפשו מאודו מבין מה זה שבת, מבין מה זה כשר, אז הוא אחוז חלחלה. אבל הפתרון לזה, ככה זה כותב רב, שהפסוקים והגמרות הן באות לתלוש אותנו מאהבה לאומית רגילה, הן באים להכריח אותנו לאהוב את ישראל דרך אהבת השם יתברך. למה השם יתברך? משהו שהשם יתברך זה מחייב אותך לשאול מי זה באמת ישראל, ולמה עם ישראל כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא, ומה זה השם יתברך? זה סתם, יש הרבה מילים לקדוש ברוך הוא, נכון? למה פה הוא קורא לו דווקא השם יתברך? כי השם יתברך זה, גישה עם השם דרך זה שהוא כל הזמן מתברך, לשון עתיד, נכון? כל הזמן מופיע, כל הזמן מתגלה. אז אהבת ישראל במהותה היא נובעת מתוך ההבנה הזאת, שהעולם הזה זה עולם שיש בו בקשה וכוונה ותהליך ורצון וצמיחה, וכל זה אחרי כנסת ישראל, יש בתוכנו משהו כזה, בתוכנו אמת, כזאת כוח, כזאת שליחות, כזאת שאנחנו הם אלה שעושים הקדוש ברוך הוא את העבודה, אנחנו אלה שמוליכים את העולם לקראת רצונו. אז מפה צומחת אהבת ישראל שנתקלת רק משם. לכן ניסיתי להגיד שכל אחד עושה את זה באופן אישי, זה לא מישהו כתב לי ספר ואני קורא ומוצא לי דרך בין הסתירות וזהו, מה פתאום? זה מחייב התגדלות באמונה, זה מחייב יכולת לחשוב מחשבות מופשטות, עדינות יותר, תיאורות יותר. שהדברים המופשטים האלה, שהם ככה נראים כאילו מרחפים, יהיו יותר ויותר מסיביים, ברורים, חושניים אפילו. וזה צומח רק מתוך מהדרגה העליונה של אהבת השם יתברך, ומתוך זה אתה מבין שיכול באמת צריך לכעוס, יכול צריך להרגיש ברוגז. אני מניח שמנשים שלך קשר, אתה אף פעם לא ברוגז. ברוגז זה בדרך כלל בין חברים. רשפיה רשפי אש שלהבת יא, כך כתוב על אהבה. אהבה של אש זה אש. שיש אש, זה כמו איך קיפודים מתחבקים, משהו כזה. אפשר לתאר את זה במילים אחרות. איזה אש, איזה סורב, יש איזה רשפי. אנחנו רוצים את האש הזאת, מתפעלים אליה. אבל דווקא מתוך האש, אז יש מקום לכל הפסוקים האלה. לכל הפסוקים, כן. אם כל כך אכפת לך ממנו, אתה כל כך מבין כמה צריך אותו, אז זה כואב לך לאין ארוך, כשהוא מתנהג בצורה מטופשת וילדותית ושטחית. לפעמים גם אתה מדבר לא יפה, מתוך אהבה, אתה צועק. ואתה נעלב ולא עלינו אפילו מעליב, זה לא בוא תחבק פוצי מוצי קוצי את כולם, ממש לא. זה אהבה, אהבה זה לא להיות נחמד, זה לא בכיוון בכלל. מתוך שאתה אוהב, אתה גם נחמד הרבה פעמים. אבל זה לא הכוונה, זה לא לקדש עם שמיים, להראות להם שאנחנו לא נושכים ואין לנו גרניים, אנחנו גם לפעמים מצחצחים שיניים. זה לא הכיוון הזה, הכיוון זה אהבה אלינו חשב. אז שמתוך, ודרך אגב, מכל זה לא כתוב על גילוי. הגילוי זה, אמרנו, סוגיה רעת לגמרי. למי מותר לגלות אהבה? הרשעים גמורים יכול להיות שאתה יכול לראות בהם טוב, אסור לך לגלות את זה, או לגלות זה רק כיוונים מסוימים. יכול להיות שצריך למצוא, כך רב כותב את שמונה קבוצים, אתה צריך למצוא, נכון, בקובץ א', פסקה מחת, אתה חייב לזהות משהו טוב ברשע כדי לבטא את זה בפועל. רק כדי לבטא. לפעמים לא שומעים אותך, לפעמים לא סופרים אותך, לפעמים גם הצד השני, אתה יודע, גם אתה ישראלי, גם אותך צריך לאהוב, גם עליך כועסים. אז הם מרים אותך למדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, שמתוכה הוא מוצא דרך לכם. לכן הרב הוסיף פה את הבריות, ככה חשבתי לומר. שאהבת ישראל אמיתית היא לא יכולה להישען על זה שאתה אוהב את העם שלך. זה חייב לבוא למקום של אהבת השם יתברך, זה חייב להבין מה הערך של העולם, מה הערך של המציאות. ומתוך כך אתה מהאהבה הזאת היא אהבה שורה, שוטפת, משפיעה יטובה על כל הבריאות, נכון? מה זה בריאות? בריאות אמרנו זה אנשים כאלה שאין לך מה לספר להם שום דבר חוץ מזה שהם בריאות. אבל יש לך לספר להם הרבה מאוד שהם בריאות. השם ברא אותם, באמת השם ברא אותם. השם ברא אותם, אז השם רוצה אותם, השם חפץ מהם. זוכרים את הגמרא ברכות? אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר ומלאכתי בשדה. כבר שנינו אחד המרבה ואחד המעיט, תודה שרבן את ליבו, לאו יושב בשמיים, כך אומרים תנאים. על פועלים פשוטים. אני בריאה, מה אתה בריאה? אתה הרבה יותר מבריאה. כן, אבל זה כבוד להיות בריאה. בריאה זה כלום, בריאה זה הכל. בריאה זה כמו מים, שפעמים נמשלים לחומר, שפעמים נמשלים לתורה. בריאה זה להגיד שמצד הבחירה אין מה להגיד עליך. בריאה זה להגיד שמצד הסיבול, אלוקים רוצה אותך, אלוקים זקוק כביכול לך. אז שככה מבטים העולם בעיניים של יותר ויותר דומות לעיניים של אברהם אבינו, של השם יתברך. ולכן האהבה כבר לא נשארת בישראל. אתה מזהה את ישראל כלב באיברים. ואהבת ישראל ואהבת ריות תישאר בי, ואומר, שוב, מה זה תישאר? לא הייתה, לא כתוב שהייתה לי אהבת הבריאות. כן, הייתה אהבת בריאות, באופן טבעי, אנחנו חלק מהכל. רק שהיא הייתה מחוסה, אהבת ישראל הייתה, והיא הייתה פגועה מהצדוקים האלה. רק שזה לא מעובד, כשזה לא מדויק, אני בכלל לא יודע שאני אוהבת הבריאות. ככל שאני יותר מלטש את זה, אז אני מגלה, אני אקים קיר מהלכלוך, ומוצאים כל מיני ציורי אומנות מתחתיו. אני מגלה שהיו בי הרבה שרים שלא ידעתי עליהם, שהם עברו חיה וקיימת, עוצמתית, ניצבת, כמה וגם ניצב, ולא שום גירעון ופקפוק בעולם. ננסה להמשיך קצת לפסקה הבאה.
עד תשאר בלבבו זה לגבי הרשם שמצווה לכונתם?
שהשנאה הרשם תשאר בלבבו?
כן.
איך הוצאת את זה מהקשר? כתוב לי, ואהבת ישראל תישאר בלבבו.
כן, כלפי חוץ שונא אותה, כי הוא חטא.
מי אמר שכלפי חוץ שונא אותה?
אז מה זה מצווה לשנותה?
מה זה מצווה לשנותה? מה מדבר פה על המקור הזה?
לא.
יש הרבה מקורות שמצווה לשנותה. לפעמים אתה משתמש בהם, לפעמים אתה לא משתמש בהם. אם צריך לסנוע רשעים לפי ההלכה, אז אתה תסנוע רשעים לפי ההלכה. תלמד טוב טוב מה זה רשעים, תלמד טוב טוב מה זה שנאה. ואיך שאמר אדמר אדמור זקן, שגם אתה שונא אותם, אתה שונא את הרוע שבהם, ואתה אוהב את הצד היקר שבהם. מה אתה עושה עם כל הפסקאות? אתה לא גונז אותם, זה לא הלכות לאנשים ברמה נמוכה. צדיקים עליונים גם, אנחנו רואים שמשה רבנו יודע לצאת לקרב. משה רבנו שומע את קורח, אז הוא לא עוסק רק בלחבק את קורח. נכון? היינו יכולים לצפות שיהיה פה איזה ברור אחר. שגל לו, אחי, בוא נשב על זה, נדבר על זה. נמצא פתרון. במקום זה הוא מציב אולטימטום לאלוקים. תחסל אותו, אבל בצורה כזאת שיהיה ברור לכולם. הוא מאיים, משה רבינו מאיים אל אלוקים, יום כבד, אומר. ואם אין לא השם, אם בריאה יברא השם, ואם אין לא השם שלחני. מה זה לא השם שלך? אם אתה לא יודע השם שלך אותך? אם אתה לא פותר את הבעיה בצורה כזאת שלכולם ברור שזה שקר, אז ככה חזל שם. משה רבינו אומר, אני אגיד שזה לא אתה, שזה לא משלחתם. יש פה מלחמה מלחמה, נכון? זה משה רבינו הוא גדול אוהבי ישראל. אתה יפמני, שאני יודע מאחרים כרגע ועשות חלק גוי גדול. אז משה רבינו אומר לו, אם אני מכין להם הספר אשר כתבת, זה ברור, אנחנו לא צריכים להסביר. משהו בנו כל החייו זה גואל פעם שהוא יסר. אז יכול להיות שהוא מאוד אוהב את קורח. יכול להיות שאני מאוד אוהב איבר שיש בו נמח. וצריך לחתוך אותו. יכול להיות שאני מאוד אוהב שלא דוקרים אותי ואני הולך לקבל זריקה. או רופא שיניים. יש דברים מכאיבים וקשים, אבל זה לא משנה את אהבת ישראל. היא זאת שחיה בלבבו וקיים. ולשום גירעון ופקפוק בעולם. ונוצרים שבילים כאלה שמאפשרים לי לא להגיד זה הלכות לאנשים כאלה וכאלה, זה הלכות גם בשבילי, אבל הלכות האלה צריך לבטא, לברר את הנתיב המוסרי שתמון בתוכו. אולי בשביל להסביר את סוף פסקה ד', אז הרב ציודה הוסיף לנו פה את פסקה אי. אני מתכוון לקשר שבין אהבת ישראל לאהבת הבריאות. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, מן האדם הכוונה, מן האדם הכללי, מהאנושיות. עוד פעם רק כל האנושות, אדם. הוא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזו המתה. ועל כן אינה יכולה להתייחד בעדן, אהבה העליונה. אני לא צריך לייצר אהבה לבריות. היא קיימת בי, רק אני פשוט הנשמה שלי מזוהמת. מה זה מזוהמת?
כשאתה בא במגע עם החיים, אז דבק בך הרבה רפש ואהבה ובוץ. ורק תזכור שזה לא אתה. שבמקרה הכי קיצוני זה שיזוף, וגם הוא יעבור עוד כמה זמן. כשאהבת ישראל, פה מדובר על מצב יותר חמור, כשאהבת ישראל מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם. משהו מאוד הגיוני, כי כשאתה אוהב את ישראל, אתה רואה שיש כאלה שלא בדיוק אוהבים את ישראל, ופריצי אדם מבזים את ישראל ומתגרים בו ורוצחים אותו ומקיזים דמו כמיים ומתעללים בו. היינו כצאן לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכור לחרפה. מה השאלה? אם אהבת ישראל גורמת לי לשנוא איזה חלק מן האדם, סימן שלא נתראה עדיין שם הזון אותה. איך יכול להיות? זה כמו פסקה הקודמת. יש הלכות, ומול האויב צריך להילחם חזק, מקצועי, רציני, טוטלי, בלי לטייח ובלי להתבלבל. והאויב הוא אויב, ואם האויב הוא רשע, צריך לזהות את זה שהוא רשע, לא בשביל להיות עסוק בלבה שיהיה לו רע, ממש לא. אתה בשביל לפתור את הבעיה, כמו שאין לך ברקסים באוטו, אז אתה אל תתחמן את עצמך שיש לך ברקסים באוטו, ואל תגיד זה לא נורא, זה יכול להחזיק. תהיה מקצועי ותבין שבכאב גדול יכול להיות שצריך לזרוק את הברקסים האלה ולהחליף זמנים, להחליף צלחות חיכוך. יש לפעמים דברים קשים שאתה עושה, זה לא קשור לזה שזה מטביע שנאה. זה מטביע, אני חושב, זה לא רק חוויה של שנאה, אלא משהו צרוב לי בנפש, כמו נהפך לי לטבע, כמו מטבע. מטבע טובים בו צורה, זה נהיה חלק ממנו. אם אהבת ישראל הופכת אותי לשונא במהותי, אז זה סימן שמשהו מתונף באיזשהו. מה, אני לא אשנא את הרשעים? יכול להיות שבאופן ביטוי, פרקטיקה, אתה הולך בכל הכוח, עכשיו הולך לדקה אותם, פוריד להם את הראש, אבל לא בשביל לדקה אותם. בשביל זה ייגמר, כמו דוד המלך שפורס שם את מתג העמל, נכון מה שהמדרשים מספרים? בשורה הוא לוקח מטר, שוחט, מטר בשם בחיים. אז זה אין ברירה. זה אין ברירה, אתה צריך להיות עם ראש הכתפיים ולהבין שמתי מתחמנים אותך, מתי באמת רוצים שלום ומתי מנצלים את הלב הטוב שלך. אתה צריך להיות מאוד מאוד נחוש ולקרוא את הנתונים ללא מסופנים, ולהבין שאם יש פה מלחמה, אז תהיה מלחמה עד הסוף. אם צריך לזרוק פצצות אטום, זרוק פצצות אטום. אם צריך לפגוע חלילה באזרחים, אז נפגע באזרחים. בלי, לא מלחמים עם פרחים בקנה. נלחמים עם כל הכוח וכל העוצמה אם צריך את זה, אבל זה לא מטביע שנאה. ושוב, בזמן הקרב אתה רואה אויב, אתה מחפש טוב טוב איפה, אם אתה יכול להיכנס לו בין העיניים ובדיוק שם לשים את הכוונת ולהוריד אותו. אתה לא עכשיו עסוק במה מסכנה אמא שלו, אתה לא חושב על אמא שלך, אתה בטח לא טוב שתהיה עסוק באמא שלו, זה יפגע בך, זה יהפוך לך פחות מקצועי, פחות מחרץ להססה בשדה הקרב. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו לב באיברים, וישועת ישראל היא ישועת האנושות כולה, ופגיעה בישראל היא פגיעה באנושות כולה. ולכן הרוע והחזריות של מי שהולך נגדנו הם הרבה יותר מסוכנים מאשר מריבה בין שתי קבוצות לאומיות. נעצור פה בינתיים. כל טוב.